נלמד בסייעתא דשמיא את הנושא של העבודה באבלות על חורבן בית המקדש, מה המקום שלנו בדבר הזה. מתוך דברי פרי האורץ, זה פרשס מטויס מסעי מאמר בית. הרב פותח, אם וידבר מוישה על ראשי המטויס, זה הדבור אשר ציבו השם. פרש רשי, כל הנביאים נתנבאו בכו, אמר השם, מוסיף עליהם משה, שנתנבא בלשון זה הדבר. ובעזרת השם, בסוף המאמר הוא יבוא ויסביר מה ההבדל בין זה לכו, המחשבה והדיבור, בלי נדר נגיע לשם. פתח הרב, כדי להסביר את הדברי רשי האלו על הנביאים שהתנבאו בכו ומשה רבינו שהתנבא בזה, הרב פתח עם פסוק בספר דברים, שם כתוב, אם שמוע תשמע, ופרש רשי זל, מאמר חזל בסוכה מבב עמוד ב', אם שמוע בישן תשמע בחדש. שלא כמידת הקדוש ברוך הוא מידת בשר ודם. שמידת בשר ודם כלי ריקן מחזיק, מלא אינו מחזיק. ומידת הקדוש ברוך הוא דווקא המלא מחזיק, שנאמר אם שמוע תשמע. זאת אומרת, בדרך של רוחניות יש פה משהו ששונה מהתפיסה הרגילה של הגשמיות. בדרך כלל, כדי שהאדם יזכה למלאות את הכלי שלו, הוא צריך לרוקן את מה שקיים, וכך הוא יכול לקבל. לעומת זאת, אצל הקדוש ברוך הוא, כמה שהאדם הוא מלא, כך הוא מקבל יותר, וזה פשוט כי עולים לקומה גבוהה יותר, וזה לא שנמצאים באותו מקום, הכלים פחות מוגבלים. בעזרת השם, אנחנו נראה בהמשך איך הרב רב מנדלה יסביר לנו את העניין הזה, מה זה אם שמוע בישן תשמע בחדש. טוב, פותח את שתי הדברים האלה, ועכשיו הוא ייכנס להקדמה ארוכה לבאר את עניין חורבן בית המקדש, הצער, האבלות על חורבן בית המקדש, מה זה מקדש ואיפה זה בא לידי ביטוי בחיים שלנו ובעבודה של כל אדם בעולם, ואז יחזור בעזרת השם הרב לבאר את שני המאמרים האלה. והעניין הוא, מאמר כתוב בפסוק באיכה כי השם הוגה על רוב פשעיה. כן, הקדוש ברוך הוא ציער את עם ישראל בגלל העבירות שלהם. אומר המדרש, מדרש חזל באיכה רבה א' למד ג', יכול על מגן. האם יכול להיות שהקדוש ברוך הוא מצער את עם ישראל לחינם? תלמוד לומר על רוב פשעיה, כי השם הוגה לא לחינם הקדוש ברוך הוא ציער את עם ישראל, אלא על רוב פשעיה בגלל שהם הרבו ועשו הרבה פשעים, לכן הקדוש ברוך הוא מצער אותם. ומבואר בספרים הבנת המדרש, ותוכן דבריהם הוא, זאת אומרת, מה שמבואר בספרים, זה שהשאלה היא, מה זה כי השם הוגה? כן, השם הוגה, השם גרם לצער לעם ישראל. אומר, אשר לכאורה תמוע עניין הצער ויגון להיות מצדש מה שעבר עין. פה בעצם מגיע רב מנדלה ומביא בשם ספרים, שאלה גדולה על העניין של אבלות בית המקדש, הצער והעצבות שאנחנו מכניסים את עצמנו אליהם, אל הצער והעצבות, בימים האלה של בין המצרים, תשעת הימים, כן, תשעה באב, כל הימים האלה, לאדם מכניס את עצמו למצב של עצבות. אומר, מה העניין? מה העניין שאני אהיה עצוב על משהו שקרה בכלל? א', זה שייך לעבר, בוא, תמשיך הלאה, תתקדם, תתמקד בעתיד, מה אתה מתמקד בעבר, מה אתה מתמקד במה שכבר קרה, מה זה יעזור, לאן זה יוביל, מה ייתן לך להתעסק עם מה שכבר קרה, היה, קרה, שלום, בוא תראה מה, תעשה מהלימון לימונדה, תנסה להתמודד עם מה שיש, מה יש לנו בעצם להכניס את עצמנו למצב, כן, זאת עבודה פנימית, להכניס את עצמנו למצב, לראות מה היה לנו ומה הפסדנו, ובוא, אדם שעבר בחיים מאורע קשה, אין עניין לחזור לעבר הזה ולחפור בתוכו, כן? אפילו אתה רואה רחל אמנו, בלידתה, ותקש בלידתה את הילד השני בנימין, ואז הוא נפטר בלידתה כשהיא יולדת, והיא קוראת את שמו בן עוני, בן עוני פירושו, בן צערי. ויעקב אבינו מחליף לו את השם מבין עוני לבין ימין, לא בין צערי אלא בין ימין, מי שנולד בצד ימין, בצד דרום, כן, בארץ ישראל. זאת אומרת, בין ארץ ישראל הוא קורא לו, כי הוא היחיד מכל השבטים שנולד בארץ ישראל. אז הוא מוחק לו את השם בין עוני. מה? אלו המילים האחרונות של רחל, כן? זה מה שהיא קראה לו לבין ימין. נכון, אבל לא מנציחים כאב, לא מנציחים צער, לא משאירים את זה כל הזמן נוכח, שהילד הזה כל פעם שיראו אותו הוא יהיה בן עוני, בן צערי. כך נראה לי רב שמעון זלמן אוירבך הסביר פעם. זאת אומרת, אין, אמר את זה גם שזה עורפה מול רות. רות מתגיירת, כן? היא גם מפנה עורף למקום שממנו הגיע, לעגלון מלך מואב, לבית המלוכה. אבל הצורה שבה היא נקראת זה רות, על שם שיצא ממנה דוד, שריבה לקדוש ברוך הוא בשירות ותשבחות, על שם תף ריש וב מצוות שהיא מקבלת על עצמה, מעבר לשבעה שהייתה חייבת בהם עד עכשיו שבע מצוות בני נוח, ולכן היא מסתכלת קדימה, היא מסתכלת על העתיד. עורפה עסוקה בהפניית עורף. בסדר? היא מפנה עורף למה שהיה עד היום, ולכן די מהר היא מפנה עורף גם לצד השני. לא מנציחים פעולת אנטי, לא מנציחים פעולת נגד, ולא מנציחים צער וכאב. מנציחים את המבט קדימה, את התקווה, את האור, את מה שהולך להיות טוב. ואם כך, כן, בעצם מה העניין לחזור למה שהיה פעם? עכשיו, זה לא רק מה העניין, אלא זה הרי גורם גם נזק. כך, תראו איך הרב רמנדלם מסביר את זה. הוא אומר, אתה תמצא דברים, באמת במקראות ובחזל, שמדברים על, על צער ועל פחד ועל כאב, שיש בהם דבר טוב. אבל שימו לב, שכל הפעמים הם מדברים על משהו שיש בו אמירה לקראת העתיד. זאת אומרת, משהו שמשנה את ההסתכלות שלך כמה. פחד, למשל. הוא אומר, יש מאמר בחזל, במשלי, בפרק חפחת, פסוק י' ד'. הוא אומר הפסוק, כי מאמר אשרי אדם מפחד תמיד. נו, פחד מגיע מצער, כן? מגיע מהמקום הזה. הוא אומר, אומר הרב מנדלה, הוא על העתיד. וכן מאמר, בכל עצב יהיה מותר, כן? שבעצב יש דבר טוב. הוא אומר, גם זה על העתיד. כן? אגב, טוב, זה יש לנו גם בתניה, בפרק... חפתת, למד, למד א', כן, שהתניה מדבר הרבה על העניין הזה של הצער ועצב, ואומר, כל עצב יהיה מותר, המותר יהיה בזה שהוא יצא מהעצב הזה. ושם מדויק יותר, כן, ההבדל בין עצבות למרירות, עצבות שמובילה אל פסיביות, ומרירות שמובילה אל אקטיביות. המרירות, אבל התניה אומרת, ההבדל הזה, המרירות מובילה את האדם לעשייה, לפעולה, לעומת עצבות שמובילה אותו למנוחה, לחוסר עשייה. אומר, ובכל עצב ויהיה מותר, וכן טוב ללכת אל בית אבל מלכת אל בית משתה, כן? אומר שערי פרש טעמו, ממשיך הפסוק שבאשר הוא סוף כל האדם, והחי ייתן אל ליבו. זאת אומרת, המטרה בעצבות הזאת, באבלות הזאת, זה על העתיד. אבל להיות עצב ומצר ודואג על העבר, מה זה ועל מה זה? אומר, אין עניין בלהיות בעצבות, להיות בצער ודאגה על משהו שכבר קרה. מה זה ועל מה זה, מה המטרה בזה? אומר כמאמר דוד המלך עליו השלום אחרי מות הילד, למה זה הניצה מרוחה לשיבו? זה בשמואל ב' פרק י' ב' פסוק חף ג', שם פרשה שלמה שמדברת על הסיפור הזה של הבן שאותו התנבן נתן הנביא, שהבן הראשון של בת שבע ימות, ואז במצב הזה דוד המלך מתאבל מאוד ובוכה לפני שהילד מת, וברגע שהילד מת אנשים של דוד המלך פוחדים לספר לו על המוות של הילד, כי אם עד עכשיו הוא צם וכל כך לוקח את זה קשה, כשהילד חולה, כשהילד ימות, איך הוא ייקח את הדבר הזה, הוא לא יעמוד בזה. אבל כשבאים ואומרים לו את זה, רואים שדווקא הוא קם, מתקלח, הכל בסדר, ואז הם שואלים אותו, אם הילד היה חולה, התנהגת כל כך קיצוני, בכזאת עצבות, בכזה קושי, עכשיו כשהילד נפטר, אז פתאום אתה נהיה רגוע, ואז דוד המלך אומר להם, עכשיו, למה זה אני צם? הוא אוכל להשיבו? אני הולך אליו, והוא לא חוזר אליי. כן, מה שכבר קרה, הילד מת, כבר אין מה לעשות. זאת אומרת, פה זה כבר לא מצב של, אז אין גם לצום, גם האבל, הרבה פחות. אומר, שימו לב, זה לא רק אין בזה תועלת, אומר רב מנדלה, אלא והעצבות היא הקליפה היותר קשה מכולם. מכל הקליפות שבעולם, זה הדבר הכי קשה. אומר שהרי העבודה הזרה נקראת על שמה. עצביהם כסף וזהב. יש גם בשם המגיד שזה גם לצד השני. זאת אומרת, העבודה זרה, העצבות נקראת על שם עבודה זרה. זה גם העבודה זרה נקראת על שם העצבות, וגם העצבות נקראת על שם העבודה זרה. וכמאמור חבור עצבים אפרים ענך לו, אפילו אם אפרים עובד עבודה זרה, עצם שהוא מתחבר עם חברים אחד של השני, הכוח האחדות הנח לו, הקדוש ברוך הוא מניח להם למרות החטא, אבל אתה רואה איך נקרא עבודה זרה בשם עצבים. וזה עצביהם כסף וזהב, העצבות ועצבים, עצבים כי כינוי לעבודה זרה קרובים מאוד אחד לשני. אגב, זה גם, דיברנו על זה כמה פעמים, גם בקונטרס של זכר יציאת מצרים, זה נמצא שהטרגדיה, כן, הטרגדיה שהיא מילה ביוונית שאין לה חלופה בעברית, מגיעה גם כן מהמקום הזה שהשטחיות התופסת את העולם בצורה של עבודת אלילים, היא מובילה את האדם לעצבות גדולה מאוד. כשאנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא אחד, והוא יוצר הכל, והיא מטרה, אז גם דברים לא פשוטים שקורים בעולם, קל יותר לאדם לקבל אותם. לעומת זאת, אם האדם חושב בטעות, בשטחית, שהעולם מנוהל על ידי כוחות מנוגדים, ואין הנהגה אחת, תכנון בבריאה שמוביל אותו אל מקום מסוים, אז באמת מביא את הבן אדם לתחושה של טרגדיה, שהוא אומלל, שהוא סובל ממשהו שיותר גדול ממנו. לא ניכנס לזה כרגע, אבל בעומק הדברים יש קשר מאוד גדול בין העצבות לעבודה זרה. אומר, כשאדם מכניס את עצמו לעצבות, הוא באמת מכניס את עצמו לקליפה נוראה, קליפה שהשורש שלה הוא בעבודה זרה. וכן, אומר, אין לה שייכות עם השם יתברך. אצל השם יתברך אין מקום לעצות, יש מקום רק לשמחה, כמאמר, הוד והדר לפניו, עוז וחדווה במקומו, ואין השכינה שורה אלא מתוך שמחה. אין מקום של השרת השכינה מתוך עצבות, גם אם זאת עצבות קדושה ותאורה. תראו את הדוגמה מיעקב אבינו, שמתעצב על זה שמידת היסוד, יוסף הצדיק, נעלם מהעולם, כי ירד אל בני אבל שאולה, זה צער מוצדק וקדוש. ובכל זאת, כל הזמן הזה אין לו השראת השכינה. זאת אומרת, כי השראת השכינה תלויה בשמחה, והיא משהו שקשור לעצות, פשוט אין שם אפשרות של השראת השכינה. עכשיו, הוא אומר, ממשיך מנדלה ואומר, שימו לב, אפילו כשיש איזשהו מקום לעצות באיזשהו אופן, אומר, והנה מאמר חזל בחגיגה היה מודבט, קם בבתי גבי, קם בבתי ברי. הגמרא שואלת שיש עוז וחדווה מקומו. מצד שני, יש ויקרא השם אלוקים ביום ההוא, נמספד לקורחה, לחקור שק. זאת אומרת שיש מציאות של בכי לפני השם יתברך. אז אומרת הגמרא, קם בבתי גבי, קם בבתי ברי. בפנים יש רק שמחה, עוז וחדווה במקומו. אבל בחוץ יש מציאות כזאת, שיש איזה צער ובכי חיצוניים. אומר, העניין הזה, הסוגיה הזאת, צריך הבנה, ואין כאן מקומו, אומר מנדלה, אבל כלל הדמילתא, שהדבר הזה שייך לחוץ, אין ער אלם צעקו חוצה, מלאכי שלום מר יבקיון, בסדר, יש הקליפה היא מחוץ, לפיכך נקראת בתי בראה, בר, לבר, בחוץ, ומאמר ויקרא השם אלוקים לבכי ולמספד, כמאמר כי קרא השם לרעב. זאת אומרת, הוא לא, אצלו עצמו אין את האפשרות של בכי, רק שהוא קורא להם למצב של בכי, וכשקרא לשם לקליפות ונתן רשות שליטתם. וזהו, והתעצב אל ליבו, שהרי העבר והעתיד שווים לפניו, וכפירוש הזוהר, למן לליבו עיין שם. טוב, יש לליבו, זה הספירה של המלכות, טוב, השאלה איך מסבירים את זה, אבל הוא נותן אפשרות שיהיה בעולם מציאות כזאת של בכי, חלק ממה שהקדוש ברוך הוא ברא בבריאה, שיש מציאות של בתי בראי, מקום שבו אין את ההתגלות של השכינה, והיות ואין שם את ההתגלות של השכינה, יש אפשרות של צער וכאב, כי קרא השם לרעב, זימן אותו, נתן להם מקום להיות קיימים, ולכן יש והתעצב אל ליבו, הוא נתן את זה, נתן למקום מסוים, לבחינה מסוימת ששם כן יהיה מציאות כזאת, והיות והקדוש ברוך הוא קורא להם זאת, בגלל שעבר ועתיד שווים לפניו, אז יש תועלת בעצבות, היא מובילה אל מקום טוב, בכל עצב יהיה מותר על ידי העצב, כמו שבעל התניא מסביר, יהיה משהו מסוים של מותר, ואני לא רוצה להיכנס לזה כרגע, אבל מבואר שם בתניא בפרק למד א', שההכנעה של הקליפות נעשית על ידי המתקת הדינים בשורשם, ולכן צריך שיהיה נקודה מסוימת של צער ואבל על ירידה בעניינים מסוימים של גשמיות כדי לעורר את הגבורות הקדושות, והגבורות הקדושות מתמתקות בשורשם. אז היות ויש בעולם גבורות ויש בעולם דינים, צריך שיהיה אופן מסוים של צער וכאב כדי לעורר את אותם הגבורות. אבל מדגיש את מנדלה פה, זה רק באופן של זה הולך קדימה, זה לא הולך אחורה, זה הולך על העתיד ולא על העבר. אצל הקדוש ברוך הוא יש את המציאות הזאת, והתעצב אל ליבו כי עבר ועתיד שווים לפניו, ולכן יש מציאות כזאת כדי להגיע לעניין המתקת הגבורות הקדושות שצריך להיות. וכמו שהקדוש ברוך הוא נתן בעולם מציאות של קליפות מאות, בסדר, זה אנחנו חיים בתוך עולם שבו הקדוש ברוך הוא נתן מקום לפנים, כמו שהדברים נראים על הגוון, בסדר, של מציאות של רע, אנחנו צריכים להתרחק מהרע הזה, אנחנו לא יכולים, כן, זה הרי הטעות של עמלק ועשיו, וצמר דנוכיס ליאו ירנוקי אגב ימי סוליק, הוא תופס, כן, הוא חושב שהיות והוא נקי לגמרי, אז הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. הגמרא מביאה את זה הרי לגבי אחר ודואג ואחיתופל, כן, שם הגמרא בחגיגה. זאת אומרת, הוא תופס את זה כאילו, הוא יכול להיכנס אל הרע, הקדוש ברוך הוא ברא את הרע הזה, אז הוא יכול להיכנס אל הרע, וזה לא נכון. הקדוש ברוך הוא ברא את זה, יצר את המציאות הזאת, וכדי שאנחנו נתרחק מהמציאות הזאת, נתפוס ממנו מרחק, ונתקן אותה על ידי ההתרחקות ממנה, וזה גם העניין של הצוות, שזה שורש הקליפות, זה קשור לבחינה הזאת של עבודה זרה, שהקדוש ברוך הוא נתן לה באיזשהו אופן להיות קיימת בעולם, כי צריך את זה מבחינתו, מבחינת... ואנחנו צריכים לתפוס מרחק מזה. אבל אחרי, היות העצבות כליפה וטומאה, אינה נמשכת כי אם למי שהוא מבחינתה, החוטא יילחד בה, וטוב לפני אלוקים יימלט ממנה, כלשון הפסוק בקהלת. כמאמר טוב לב משתה תמיד, והאדם שהוא טוב לב הוא משתה תמיד, והוא בורח, כן, בורח, מהעצבות לא נמצא במקום הזה, שרי אפילו בפחד, שהוא מבחינת העצבות, פחד קשור לעצבות, למרות שזו העצבות עצמה, אמרו חז"ל, פחדו בציון, חטאים דווקא. הפחד נמשך למי שהוא חוטא. וכמה שאדם מתרחק מהחטא, יש לו פחות פחד, וכמובן פחות עצבות. הרמנדל מגדיר את זה בדרך הלצה, הוא אומר על דרך הלצה, אפשר לפרש בזה דברי המדרש, כי השם הוגה. אם אתה רואה שמישהו מצטער, למי הקדוש ברוך הוא כביכול מצער, גורם לצער, למי שהוא ביגון, יכול על מגן, תלמוד לומר על רוב פשעיה, יכול להיות שסתם בן אדם נהיה עצוב? לא, על רוב פשעיה, שאינה נמשכת, אלא מן הפשעים, מקליפות. אדם שיש לו עבירות, נתפסת בו בחינת העצבות. אצלו יש השם הוגה. ופה כמה שאדם מתרחק מהקליפות, מתרחק מהטומאה, הוא מתרחק מהפסימיות, הוא מתקרב אל האמונה, אל הקדושה, אל האור, אל האופטימיות, הוא פחות ופחות דבק בעצבים, בעבודה זרה ובעצבות, ומתקרב יותר ויותר אל הקדושה, אל האור ואל השמחה ואל המקום של השראת השכינה. טוב, אז, אבל שאלה גדולה, זה בעצם כמו שמסביר פה רמנדלה עד עכשיו, אומר, העצבות הזאת היא הרי הרוע, היא בעצם להידבק בקליפות. אז איך מגיעים עכשיו, בין המצרים, תשעת הימים, תשעה באב, והתפקיד שלנו זה להיכנס לעצבות. התפקיד שלנו זה להיכנס לאוי, מה היה פעם, ובית המקדש נשרף, בסדר, עבר, היה, נגמר, מה יש לך לחפור בתוך מה שהיה בשביל להצטער? הצער הזה מוביל לאן שהוא. הוא ההפך, הוא מוביל בן אדם לפחות טוב, לפחות קדוש, לשברון לב, לתפיסה שואתית, בסדר? לתפיסה כזאת שבה הוא רואה כמה המצב גרוע וכמה הקדוש ברוך הוא עזב אותנו. זה לא, אין לנו בחלק נוסף בעבודת השם, הדרכה לבן אדם, תתכנס לזה ותחשוב על זה, כמה הקדוש ברוך הוא עזב אותך וכמה הכל גרוע וכמה את כל מה שהיה לך איבדת ותראה כמה אתה בגלות. בדרך כלל התפיסה היא, בוא, תסתכל, תראה את הנקודות הטובות, תראה כמה הקדוש ברוך הוא בכל זאת נמצא איתך, בעיקרון היה אפילו יכול להיות יותר גרוע, והנה לפחות את זה ולפחות את זה, ומתחזקים בנקודות הטובות, מלקטים נקודות של אור, ומתוך זה מתרוממים, כן? זה העבודה שלנו, והשפת אמת מדבר על זה בפרשת דברים, ועוד, העבודה שלנו זה להתרומם ולמצוא נקודות של טוב ולחיות אותם. ופה כביכול אומרים משהו שכבר שכחנו כביכול, כן? עוד פעם, הוא היה לפני הרבה שנים, והיום הוא לא באמת קורה בחוויה היומיומית שלנו, וההפך, תחזירו לעצמכם את התחושה, תיכנסו לזה, תרגישו את זה, ותכאבו על המצב הנורא שבו אתם נמצאים. מה העניין? מה העניין? אבל המפרשים פרשו, מביא את דברי המפרשים, שהם אמרו על דרך אומרם ז"ל, יש ירושלמי ביומא, פרק א' הלכה א', כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו נחרב בימיו. ואם ככה הבכי לו הוא לא על העבר, הבכי הוא על העתיד, ועל דה ודאי כבח השפיר, על רוב פשעה וחטאיו מנעו הטוב, שאין הוא עם הבית מקדש יכולים לדור במקום, בעולם אחד. זאת אומרת, יש פה משהו מאוד מעניין, ההתייחסות לבית המקדש, זה לא שיש איזה מצוות גדולות ונדירות שמביאות את בית המקדש, ויש איזה מצוות עבירות גדולות שמרחיקות את בית המדרש. את בית המקדש, ובאמצע יש המון המון ניטרלי, זה לא ככה, אלא גם באמצע יש המון 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 פרטים. כל דבר שאדם עושה זה או מביא את בית המקדש או מרחיק את בית המקדש, ובלשון של רמנדלה, או גורם שהוא ובית המקדש יכולים להיות ביחד בעולם, או רחמנא ליצלן דברים שגורמים שאני ובית המקדש לא יכולים להיות באותו עולם, לא יכולים להימצא באותו מקום, ולכן בית המקדש לא נמצא, בגלל מעשים, בחירות, תחושות, דברים שאני חי אותם, שמרחיקים את בית המקדש מאיתנו, ולכן הבכי, הצער, הכאב, הוא לא על מה שקרה פעם, אלא על מה שקורה היום, על המצב שלנו היום, שבו אנחנו רחוקים מבניין בית המקדש, בגלל המעשים היום שאנחנו עושים. השלוח הקודש כותב שלא בוכים בתשעה באב שחל בשבת, כי אסור לבנות את בית המקדש בשבת, ובכי על חורבן בית המקדש, זה לא משהו שקורה על העבר, הוא משהו שקורה היום ויוצר את העתיד. ולכן, אומר, בניין בית המקדש לא דוחה שבת, ולכן לא בוכים ולא מתאבלים בתשעה באב שחל בשבת. זאת אומרת, הבכי והאבל, מסבירים המפרשים, הוא לא על העבר, הוא לא על מה שהיה, באמת, אם זה היה רק על מה שהיה, וזה לא היה משהו אקטואלי, ומשהו שעתיד לקרות ותלוי בנו היום, באמת לא היה מקום להתאבל ולבכות על דבר כזה, כי על משהו שקרה, שהוא כבר לא בידיים שלנו, באמת, כמו שדוד המלך אומר, ארוחה להשיבו עוד, למה זה הניצה מארוחה להשיבו, אני הולך אליו והוא לא חוזר אליי, אז אין על מה לדון. אבל היות ואנחנו כן מדברים על העתיד, אנחנו מדברים על מצב של כאילו נחרב בימיו, זאת אומרת זה תלוי בנו, אז פה יש לנו מקום להצטער, לא בגלל הצער, אלא בגלל המרירות, לא עצב, אלא מרירות, עצב זה פסיביות, מה שהיה, זהו, אין מה לעשות, להיכנס למצב פסימי, או ההפך, להיכנס למצב אופטימי, להיכנס למצב של פעילות. זה בא לידי ביטוי גם בצורה שבה האדם מתאחד עם אחרים, ככה בישר המקרלין מגדיר את זה, מתאחד עם אחרים. זאת אומרת, בעצבות בן אדם יושב בדד וידום כי נטל עליו, לעומת זאת, במצב של מרירות, האדם יוצר קשר עם אחרים, ולכן גם העבודה של בין המצרים תשעת הימים ותשעה באב, זה להיות באחדות עם יהודים אחרים, למרות שתשעה באב ספציפית זה כן יותר יושב בדד ועידום, לא שלום, אבל זה עצבות שמובילה אל הנחמה. היא מובילה אל חיזוק הקשר בין יהודים, בשביל להביא את המצב הזה של זאת מרירות ולא עצבות, אנחנו כן מתבוננים במה שקרה ובמה שהפסדנו, כדי שנתחיל לזוז, לעבוד ולהתקדם לכיוון של לשפר את הדברים. אם אנחנו נהיה רק בחוויה של הכל בסדר, ולא חושבים על מה שאנחנו יכולים להשיג, אז כן, האדם נשאר תקוע במקום שלו. והוא דבריהם, כן, מסביר את זה עכשיו הרב רמנדלה לתוך הדברי המדרש, בעצם מביא מהמפרשים, יכול על מגן, כן, יכול על מגן, כי השם הוגה על כל פשעיה, הקדוש ברוך הוא צייר את עם ישראל להיות מצר ודואג על חורבן בית המקדש, זה לחינם, כי מה שעבר עין, תלמוד לומר על רוב פשעיה, לכן העצבות נקרא על להבא עדיין, רוב פשעיה לא פשעיה שהיא חטאה אז, אלא פשעיה שהיא חוטאת היום, ולכן שהיא התשובה באותו מקום, אותה אישה, כן, באותו מקום, שיבנה בית המקדש במרב ימינו, ולכן הקדוש ברוך הוא לא מצער את עם ישראל בדבר שאין בו מטרה. המטרה היא ללכת קדימה, המטרה היא על רוב פשעיה לשנות את המצב של רוב פשעיה של היום, כדי להביא לבניין בית המקדש במרב ימינו. טוב. עכשיו יבוא רב מנדלה ויסביר שהנקודה הזאת, שאותה אנחנו לומדים כאן, שבית המקדש בעצם צריך לחזור לבוא לקיום, וזה תלוי במעשים שלנו, זה איך זה קורה. זאת אומרת, בית המקדש הוא סמל של הקשר בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. הדברים כתובים בדברי, בנביא בירמיהו, כשבני ישראל אומרים שהם לא חוששים מפני גלות וחורבן, למה? כי היכל השם, היכל השם. אומר להם הנביא, היכל השם, הימה, אתם היכל השם. הבניין הזה הוא קמחת חינת חינת, כן? הוא בית צרוף שרפת, כי אם יש קשר בין בני ישראל לקדוש ברוך הוא, הבית הזה מייצג את הקשר הזה. אבל אם הקשר נעלם, אז הסמל החיצוני של הקשר הוא בעצם בית חרוב, בהיכל שרוף, כמח תחון. אין משמעות לסמל כשהוא לא מראה על קשר פנימי שקיים בין שני הצדדים. ולכן, להחזיר את בית המקדש זה להחזיר את הקשר האמיתי הראשוני, ואז בית המקדש חוזר. איך אנחנו מחזירים את הקשר הראשוני הזה? אז האמת שדיברנו על זה בפרשת תרומה מדברי הזרע קוידש ועוד מהשלה הקדוש בהרחבה על העניין הזה של איך מביאים את היכל השם על ידי התעוררות הרצון. פה רב מנדלה יבוא ויגדיר לנו באמת את הדברים בשפה שלו, איך בונים את בית המקדש, את הבלבבי משכן אבנה, איך בונים אותנו כמקום של השראת השכינה, וממילא יבוא היכל השם, יבוא המקדש גם בעולם. אבל עבודה קורית בפנים באדם עצמו, ומתוך האדם עצמו שהוא מקדש להשם, כן? זה על רוב פשעיה, כי השם הוגה, אז כשאדם מבין שהוא לא במקום הנכון, והוא צריך לשנות מיקום, לשנות צורה, לשנות התנהגות, כדי לחיות נכון, שהוא עצמו יהיה מקדש לשם יתברך, ואז ממילא יחזור בית המקדש, אם יש בני אדם בעולם, שהם לא מקדש לשם יתברך, זאת אומרת, עם רוב עם ישראל, עם עם ישראל נמצאים במצב שהם לא מקדש לשם יתברך, הם לא איכל השם, איכל השם גם לא יכול לבוא להתגלות בצורה פיזית בעולם, כי אין את ההיכל השם הוא סך הכל ביטוי של מה קורה בלבבות של בני ישראל. כן, ושכנתי בתוכם, בתוכו לא נאמר, אלא בתוכם, בתוכו של כל אחד ואחד, כמו שערכנו בזה, פרשת תרומה. ולכן יש פה את העבודה של בני ישראל להיות בעצמה מקדש, ואז ממילא יוכל לחזור המקדש בפועל. בכדי להרחיב בדבריהם ולפרש דברי פניין או חורבן בית המקדש בימיו, אומר רב מנדלה, הוא על דרך דברי הזוהר, חיי שרה קכ"ט עמוד א', על ואברהם זקן בא בימים. וכן אצל דוד המלך עליו השלום, אתה רואה שיש את הביטוי הזה שדוד ודוד דוד זקן בא בימים, כי הוא אומר מה זה הביאור, מסביר הזוהר הקדוש, כי הימים נקראים המידות, והזקנה נקראת למעלה במקום שאין שם התחלקות הימים. רב מנדלה גם דיבר על זה בפרשת חיי שרה, מה זה זקנה, זקנה זה ביטול, ושתי אופנים של זקנה הוא מדבר שם ועיין שם, מה שהתבהר, אבל הוא אומר יש את הזקנה של מקום שאין התחלקות הימים. עכשיו, בהתחלה האדם פועל מתוך המידות שלו, בסדר? מידות שלו זה לפעמים לכאן, לפעמים לכאן, זה חלק מאוד מורגש. ואז מתבטלות ההרגשות, כן? כי זקנתי, וכמו שאפילו ברזילי הגלעדי, כן? הוא כבר לא מרגיש את הדברים, רגש, כן? מלשון מרגיש, לכן המידות הן באופן של רגש, יש הרגשה בדברים, ואז הוא עולה לזקנה. זקנה זה זקן, זקנה חוכמה, הוא כבר נמצא למעלה במקום שאין התחלקות הימים, הוא מחובר לשורש של הדברים ולא רק לביטויים החיצוניים שלהם, והמה, אברהם אבינו ודוד המלך, תקנו את המידות שלהם ברמה כזאת, שהביאו והעלו מידותיהם למעלה למקום הזקנה. וזהו עניין, בניין בית המקדש בימיו. הוא אומר, שם למדנו מזור הקדוש, שמה זה ימים? זה המידות. בסדר? ימים זה מידות. ושם העניין הוא לגבי הזקנה, שהזקנה היא למעלה מן המידות. כן, כשאדם עולה למדרגה של למעלה מהמידות, הוא כבר לא קשור למידה מסוימת. ראינו את זה, למדנו את זה כבר גם בדברי רב צודויק, כשהוא מדבר על השבעים אומות. היסוד הזה של שבעים אומות נמצא גם ברב צודויק וגם בגוהן. כן, יש את היסוד הזה שיש את ה-70 אומות, וכל אומה ואומה תפוסה בכוח אחד מ-70 כוחות הנפש שיש לאדם, למעט המלאק, שהוא יודע להשתמש בכל הכוחות לצד הרע, ומצד שני עם ישראל שיודעים להשתמש בכל ה-70 כוחות לצד הטוב. הם לא קשורים לכוח מסוים, והשפע שלהם הוא רק מכוח מסוים, אלא יכולים להתנתק מכוח מסוים ולהתחבר לכוח אחר, והכוח הזה הוא בעצם כוח של זקנה. בסדר, יש לו זקנה לקדושה, וכנגד זה זקנה לסתרה אחרה, אבל הכוח הזה של לא להיות קשור למידה מסוימת, לא? אני מקבל את השפע שלי רק באופן הזה, לטוב או לרע, אלא יש מציאות, כל ה-70 אומות קשורים לכוח מסוים. בני ישראל, יש להם את הכוח של זקנה, שהם לא קשורים דווקא לכוח מסוים, הם אחוזים בחוכמה, שהיא בעצם שורש כל הכוחות כולם, ויכולים להתחבר לכוח מסוים, ולהתנתק ממנו, ולהתחבר לכוח אחר. ערכנו בזה בדברי רב צודויק על זיכרון ושכחה בציצית, שם ככנו משם. ופה בעצם מה שרב מנדלה רוצה לקחת לסוגיה שלנו, זה בעיקר את הנקודה של בניין בית המקדש, איפה צריך להיות? בימיו. ימים אמרנו כתוב בזוהר, הכוונה מידות. זאת אומרת, במידות פירוש במידותיו. איך זה קורה? זאת אומרת, בסופו של דבר האדם מגיע גם למדרגה של זקנה, שאז הוא מעל המידות, אבל העבודה של בניין בית המקדש צריכה להיות בימיו, וזהו עניין בית המקדש בימיו פירוש במידותיו, כי כל אדם מישראל מקדש יקרה משכן. בסדר? האדם הוא מקדש, ולכן האדם הוא משכן להשראת השכינה תבוא ותשכון עליו. וכמאמר הנביא, כשהנביא ירמיהו אומר על בני ישראל, הוא אומר איכל השם, הימה, כן, הם איכל השם. ועכשיו בא רב מנדלה ומדייק את הביטוי הזה, היכל השם הימה. מה זה היכל? הוא אומר, השכינה נקראת היכל, כלומר, היכל כמספר, כי היכל גימטריה, היי יוד, חף ולמד, חף ולמד 50, היי ויוד, 65. כמספר, עדנות, שם עדנות, שם עדנות, א' ד' נון יוד, זה גם גימטריה 65, כן, יש לזה זוהר בהרחבה, בראשית, חף ג' ב', ובתורה, עמוד ב', כן, ובתוכה השם, יש את ההיכל, ויש את ההיכל בעצם, זה שם גימטריה, ששם עדנות, ובתוכה יש את שם הוויה, כי זה בעצם כל עבודת האדם בעולם, כן, לגלות בתוך העדנות, עדנות זה במצב שבו האדם תופס את העולם כמציאות, תופס את עצמו כמציאות, ויש את הקדוש ברוך הוא שהוא האדון שלי. זאת אומרת, אני קיים והוא האדון שלי. זאת אומרת, אני ממליך אותו עליי. וזה כוח, זה שם אדנות. אבל כדרגה גבוהה יותר זה לייחד הוויה ואדנות באופנים שונים, עד המצב שהוויה זה הכל, ויש בתוכו גם את הבחינה של שם אדנות. הדבר הזה אבל קורה, ההתגלות של הדברים זה ששם מתגלה שם אדנות, ובתוך השם אדנות בעומק של הדברים מכוון האדם על שם הוויה, זה מה שאנחנו גם עושים בעבודה שלנו בתורה ובתפילה, כן, לגלות את התפארת, לגלות את השם הוויה בתוך המציאות של השם אדנות. לכן נקרא היכל, בסדר? היכל זה היי קול. מה זה היי קול? פירוש שהיא היי אחרונה שבשם, השם הוויה היא אחרונה של שם הוויה, וזה המלכות, וכל המידות כלולים בה כעניין היסוד, הנקרא קול שכלול כל החמישה מידות, וכל אחת כלולה מיוד כמספר קול. טוב, היסוד רומז על קול, כי קול בשמיים ובארץ לך השם הממלכה, כי קול זה מידת היסוד, והיא קרויה בשם קול, כי קול גימטריה היא גם כוללת בתוכה את הקול, והיא גם בגימטריה 50, ויש פה 5 ספירות, חסד גבורת תפארת נצח עוד, והחסד גבורת תפארת נצח עוד, קול אחד כלול מ-10, כי זה שלמות של דבר, ולכן 10 כפול 5 זה 50 גימטריה קול, וזהו היכל, כן, ההי, כן, ההי הזאת קול, ההי האחרונה שבשם, שכוללת עם מידת היסוד, שנקראת קול, שהיא עניין, שהוא עניין ייחוד קודשא בריך ושכינתי, שהוא עניין קול ודיבור, שאין דיבור בלא קול דלת למגרמה כלום, אבל אית קול בלא דיבור כמבואר בזוהר, זה זוהר בוישב קופי א' ובזוהר בפנחס ריש חפחת. דיברנו על העניין הזה של קול ודיבור בהרחבה בשיעורים של איש ביצה על ראש השנה, בעשרת ישורים ועוד, שם דיברנו בהרחבה גדולה על כל הסוגיה הזאת של קול ודיבור. בקצרה ממש, הקול שיוצא הוא נחתך על ידי הדיבור, נכון? הקול זה הקול שיוצא. עכשיו, את הקול אתה לא יכול להבין, אבל מה? באים כלי הדיבור מגרון, חך, שיניים, שפתיים, לשון, כן? האחה, בום, מפגיחה, כן? זס שרץ, דטלנת, כל החלקים האלה, והם בעצם עוצרים, חותכים, משנים את הקול שיוצא, כדי שהוא יהפוך להיות דיבור. זאת אומרת, הדיבור עצמו לא פועל קול. כלי החיתוך, השפתיים, הלשון והחך, לא יכולים ליצור את הקול. הם יכולים לקחת קול קיים ולשנות אותו כדי שהוא יקבל משמעות. עכשיו, אין דיבור בלא קול. דיבור בלי קול, לס למגרמה כלום, זה מבחינת המלכות. אין לו את הכוח להשמיע שום דבר, אבל אית קול בלא דיבור. יכול להיות קול בלי דיבור. כן, זה הכוח של צעקה, הכוח של שופר. שזה קול שיוצא קול, אבל עוד פעם, את הקול בלי דיבור לא יבינו אותו, אבל הקול קיים בלי הדיבור, ואז יש את הדיבור שמתלבש על הקול, משנה אותו ומביא אותו, כן, חותך אותו בצורה שהוא יהפוך להיות דבר מובן. הדבר הזה, קול ודיבור, לייחד קול ודיבור, זה בעצם ייחוד קודשא בריך הוא שכינתי, כי, ואומר, וברי מנדלב מסביר את זה יותר, כי הדיבור הוא הנקרא סוף כל דרגין בכל עולם ועולם. הדיבור זה בחינת המלכות, מלכות פה תורה שבעל פה קרינן לה, זה בעצם תמיד היציאה של הדברים, הדברים קורים בתוך האדם, בתוך הקומה השלמה של האדם, ואז את מה שיוצא, הוא יוצא מנקב החזה, נקב החזה, כן, זה הבחינה הזאת של הפה, שהוא בעצם יוצא, הכל יוצא מהחזה, אבל הוא עובר דרך הפה, הכל יוצא, נחתך בכלי הדיבור, ואז מתגלה החוצה, ולכן זה הבחינת המלכות שתמיד מתגלה, כן, הדברים קורים במוחין, ואז בספירות, כן, בחסד גבורת תפארת נצח עוד והיסוד, ואז מגיע המלכות, הדיבור שיוצא החוצה ומתגלה אל העולם הבא. ולכן הדיבור הוא הנקרא סוף כל דרגין, בכל עולם ועולם יש את הדיבור שזה בעצם השדר החוצה של מה שקרה בפנים, כי עניין הדיבור שמייחדים שני בני אדם וגופים מחולקים לכוונה אחת. זאת אומרת, תסתכל ותראה שכך זה גם כששני בני אדם מדברים אחד עם השני, הבן אדם עושה את העבודה הפנימית שלו, חושב על הדברים ומגדיר אותם, בסדר? לתוך עצמו, ואז הוא בא ומוציא אותם בפה. והיציאה הזאת, כן, זה מייחד, כן, מקשר שני בני אדם. איך הם ידברו אחד עם השני, כן, איך ראו המדברס, כן, כלשון חזל, שיש קשר ביניהם, הקשר נעשה בכוח הזה של הדיבור, כי עניין הדיבור שמייחדים שני בני אדם וגופים מחולקים, הם גופים מחולקים, מה מקשר ביניהם? הכוח הזה של הדיבור, לכוונה אחת, כן העניין בעולמות, כי סוף כל דרגין מעולם עליון נקרא דיבור, המייחדו עם עולם התחתון ממנו כידוע, תמיד קשר בין העולמות נקרא בלשון הזה של הדיבור, המדרגה התחתונה של העולם העליון מתחדה, מתחברת אל המדרגה העליונה של העולם שמתחת, והוא יסביר את זה עוד מעט קצת יותר, אומר אומנם נגד עולם התחתון שעומד למטה, אותו הדיבור נקרא מחשבה, בסדר? כי עניין, הוא אומר, תסתכל במציאות בעולם הזה, המדבר נגד השומע, בסדר? בא הבן אדם, אומר את התובנות שלו, את המחשבות שלו, אצלו זה דברים שכבר קרו ועכשיו הוא רק מבטא אותם, שזה הדיבור שלו, ואצל השומע, מה קורה לדיבור של ראובן בשומע? שמיעה של שמעון, השמיעה שלו מובילה את הידיעות האלה, את התובנות האלה אל המוח שלו, ושם זה הופך להיות מחשבה. הוא חושב על הדברים שראובן עכשיו אמר, ואז מחליט אם להפנים אותם או לא, לחיות לפיהם או לא. שאצל השומע אותיות הדיבור הם המחשבתו. אצל השומע הדיבור של המדבר הופך להיות מחשבה אצל השומע, שכל מחשבה מוכרח גם כן להתלבש באותיות כידוע. זאת אומרת, זה עובר מאותיות לאותיות, זה אותיות שקורות אצל המדבר, יוצאות באופן של דיבור, נכנסות אצל השומע, הוא חושב אותם במחשבה שלו, בצורה של אותיות, מעכל אותם, ואז משנה את כל המערכת שלו, את כל הספירות שלו, כן? את כל המערכת הפנימית שלו, ממוחין ועד דיבור ועד הנהגה ורגשות והכל, לפי הדברים שהוא שמע מהשומע. הדבר הזה זה בעצם דיבור, ייחוד, זיווג, שקורה על ידי הדיבור של השומע עם, של המשמיע עם השומע, הדיבור, הקישור ביניהם, ומה שקרה זה בעצם הדרגה האחרונה של המדבר הפכה להיות הדרגה העליונה של השומע. וכשירגיל האדם את עצמו, ועכשיו הפריאורץ כדרכו לוקח את זה לנקודה של הוויד, זה לא רק איזה תובנה פילוסופית, כן, על איך הדברים עובדים באופן של דיבור, אלא מה זה אומר לנו, כן, לחיים. אומר, כשירגיל האדם את עצמו לתת לב לדעת, ועיניים לראות ואוזניים לשמוע, בסדר? אדם יתבונן, בסדר? לתת לב לדעת, לשים לב לדברים, לשים לב לדברים, ועיניים לראות, להתבונן בדברים האלה, ואוזניים לשמוע, לשמוע זה יותר לעומק, להבין את הדברים. אדם יבין, כשהוא מסתכל על הסיפור הזה של דיבור וקול, הוא יבין שכל מחשבתו ואותיותיו, ויבין את זאת, הוא יבין את הנקודה הזאת, כי מחשבתו, כל מחשבה שמתעוררת אצל האדם, היא לא חייבת להיות רק על ידי שראובן דיבר איתי ואמר לי. יש מציאות שהעולם מדבר אליי. יש מציאות של השמיים מספרים כבוד כל, ומעשה ידיו מגיד הרקיע, יום ליום יביע עומר, ולילה ללילה יחווה דעת. אין עומר ואין דברים, בלי נשמע קולם, אבל בכל הארץ יצא קבם, ובקצה תבל מיליהם. בסדר? יש פה המון המון דיבור, העולם מדבר. דברים שקורים לי בחיים, הם דיבור שהקדוש ברוך הוא מדבר אליי. בסדר? אם ניסיתי לעשות משהו וזה לא הלך, או ניסיתי לעשות משהו וזה כן הלך, או פתאום ראיתי משהו שקורה. הדברים האלה הם כולם דיבורים שהקדוש ברוך הוא מדבר איתנו, זה יסודות בסיסיים מאוד בחסידות. והדיבור העליון, כל מחשבה שמתעוררת אצלי, היא בעצם דיבור העליון הכללי, כן? מי המדבר? כנסת ישראל, כן? שהיא השכינה. נקראת היכל וכלי מחזיק ברכה ושלום, כשהשכינה מדברת איתנו, שהשכינה היא שוכנת בתוכנו, ולכן כשאנחנו מקבלים את השפע, אנחנו מקבלים דרך השכינה הקדושה, שהיא מייצגת את המידה העליונה, שהיא מייצגת את עם ישראל מול מידת היסוד צדיק, כדי לקבל את השפע, ולכן כשאנחנו מקבלים, כן, אדם יכול להקשיב ולשמוע את השכינה המדברת, ועוד פעם, זה לא מילים ברמה טבעית כמו שאנחנו רגילים, זה אפילו, כן, באהבה, יודעים היום שיש שפות שונות של אהבה, שלפעמים זה יהיה זמן איכות, לפעמים זה יהיה נתינה, לפעמים זה יהיה דברים אחרים שהם לא מילים. בסדר? הם לא מילים. גם כאן הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו בשפה שהיא לא מילים. דיברנו על זה במאמר על דגל מחנה אפרים, על ציציס בפרש השלח, בהרחבה. יש מציאות כזאת, עיין שם שזה שלוש דרגות, זה דרגה על ידי איסורים, דרגה על ידי הם מאורעות שקורות לאדם, ודרגה על ידי מחשבות שנופלות לו בראש, דרגות שונות וכל אחד לפי דרגתו. הקדוש ברוך הוא שולח לנו כל מיני דיבורים שקורים בעולם, דברים שקורים לנו בעולם, והם דיבור של הקדוש ברוך הוא, והדיבורים האלה מגיעים מהשכינה הקדושה, שכמו שראינו, היא זאת שנקראת היכל, בחינת שם עדנות, שזה השם של ספירת המלכות של השכינה, וכלי היא הכלי המחזיק ברכה ושלום. והדבר הזה, כמו שהוא מגיע, הוא עוד לא נחתך, הוא קול, נכון? הוא לא חתוך כמו דיבור, והברכה וטוב הגנוז בתוכה הוא החיות, נקרא קול. והוא נקרא דיבור כנגדו, שכל התחלקות אותיות נקרא דיבור וכלים, והנקודות הם החיות שבתוכם, המנהיגים האותיות, ונקרא קול. זאת אומרת, כל דבר בעולם בעצם מגיע בצורה שהוא לא מפורש, כשאז הוא נקרא באופן של קול, וכשהוא מתפרש, ומקבל פירוש ומקבל הגדרה ברורה, אז הוא נקרא באופן של דיבור. רב מנדלה מביא פה תוך כדי דוגמה אחרת, שיש לנו בדברי האריזל, שיש את הטעמים, נקודות, תגין, אותיות, בסדר? את הדברים האלה. עכשיו, האותיות קיימות בפני עצמם, כל אות בפני עצמה קיימת, וקשה להבין מה אות אחת אומרת בפני עצמה. כשמתאחדות כמה אותיות ביחד, אז מתחילה האפשרות להתחיל לנסות להבין משהו, אבל צריך בשביל זה את הניקוד. עכשיו, הניקוד לא נמצא בטקסט, בספר התורה אין לנו ניקוד. אבל הניקוד הוא זה שנותן, הוא בעצם הדיבור שנותן משמעות לכל. בסדר? יש לנו מילים, אנחנו לא יודעים איך לנקד אותם, ברגע שאנחנו יודעים איך לנקד את המילה, אנחנו מבינים אותה, בפרט אם יש תוספת של טעם, שהוא גם נותן לנו אם זה מלאל או מלרע, מהניגון, כן, באמת, 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 כן, יכול להיות ניגון משנה לגמרי את המשמעות של המילה, ולכן אנחנו צריכים את הטעמים ואת הניגוד, ניקוד, כדי להבין את האותיות. יש לנו אותיות, וזה בעצם כל שמגיע, כשהוא עדיין לא חתוך, לא מוגדר, לא בלי הנקודות שמגדירות את הדבר. ולכן הברכה והטוב הגנוז בשכינה הקדושה, כשהוא מתגלה בעולם, זה חיות שנקראת קול. וצריך את הדיבור כנגדו, לחלק את זה לאותיות, להגדיר את זה, לתת לזה נקודות, כן, זה גם התפקיד שלנו בקריאת התורה, לתת נקודות וטעמים לאותיות ולתגים שנמצאים פה. ואם כן, כשאדם חי בעולם, יש כל הזמן קול שנשמע בעולם. אבל זה לא חתוך, זה לא מוגדר. שימו לב, גם כשהשמיים מספרים כבוד אלו מעשי ידיו מגיד הרוקיע, אין אומר, בלי נשמע קולם, בכל הארץ יצא קווה מקצת ומיליהם, אבל זה תלוי באדם שנמצא כאן בעולם, בעל תודעה שמתבונן בדברים, עם עיניים לראות, אוזניים לשמוע, את המחשבה, את האותיות, ולהבין מה הקדוש ברוך הוא אומר לנו, מספר לנו ברמזים האלה שהוא מגלה לנו. ואת הדבר הזה צריך האדם ללמוד, אומר מנדלה, ואם כן כל אותיות מחשבתו, כל דבר שהאדם עולה לו אותיות של מחשבה, עולה לו מחשבות בראש, אפילו מכל הדברים היגעים, כן, הדברים היגעים, זה משתמש בפסוק בקהלת, דברים שהם של עולם הזה, לאו דווקא דברים שאנחנו יודעים להגדיר אותם מראש כקדושה, הכל, כל מחשבה שקורית לאדם בחיים, כל דיבור, כן, כל קול שהוא שומע והוא צריך לתת לו דיבור, לתת לו הגדרה, הם המים תחתונים ומיינוק בין המבקשים לעלות אל שורשם וחי בהם. זאת אומרת, זה דברים, גם אם זה דברים חיצוניים לכאורה, הם בעצם דברים שהם גם כן קשורים אל הקדושה, הם חלק מאותו קול קדוש שנשמע בעולם מהשכינה הקדושה, והם באים אל האדם, שהאדם בכוח התודעה שלו, בכוח ההבנה שלו, ההתבוננות שלו, המודעות הפנימית שלו, ייקח את המים תחתונים האלה שבוכים ענן בעינן למה וקודם מלכה, גם אנחנו רוצים להתקרב אל הקודש, ואתה, האדם, עם הכוח שלך, יכול לקחת אותנו, לחשוב, לחבר, ללמוד טוב, ללמוד תורה מתוך הדבר הזה שקרה עכשיו, שראית עכשיו, שהבנת עכשיו, ואז זה מים נוקבין שמבקשים לעלות, כן, מים נוקבין שמעוררים ירידה של מים דחורין, הצורה של הגעגוע וההשתוקקות לעלות אל הקודש, שזה המים תחתונים, דיברנו הרבה כבר על הסוגיה הזאת של מים תחתונים, המבקשים לעלות אל שורשם, וחי בהם, לתת להם כוח של חיות, על ידי החיות ונקודת האותיות, לתת נקודות אל האותיות, קול ודיבור, לקול הזה לתת לו דיבור, שהוא ייחוד קודשו בריחו שכינתי. זאת אומרת, העולם מלא בשפע גדול שהקדוש ברוך הוא נותן. השפע הזה לפעמים מגיע בצורה שאנחנו יכולים להבין אותו, בדברי תורה, דברי קדושה, לפעמים הוא מגיע בדבר שאנחנו צריכים להתבונן בו כדי להבין אותו. בסדר? לחבר אותו אל השורש, דיברנו על הסוגיה הזאת כבר כמה וכמה פעמים כאן בלימוד פרי הארץ, אז לא ניכנס לזה כרגע, וזה העבודה של האדם. עכשיו, לא רק בתובנה איכשהו שכלית שהוא מבין שהקדוש ברוך הוא מדבר כאן, אלא לקחת את התובנה הזאת ולקחת את הרעיון ולהביא אותו אל התפשטות באיברים, בסדר? ממוח אל הלב ומהלב אל ההתפשטות באיברים. הבנתי משהו? לחיות עם הדבר הזה. כל כך הרבה פעמים קורה שאנחנו לומדים ספר חסידות, לומדים ספר תורה, לומדים משהו של קדושה, וזה נשאר ברעיונות. אני פיתחתי את עולם הידע שלי, אני יודע עכשיו יותר, אבל כמה לקחת את זה, להרגיש את הדברים, לחיות עם הדברים, להביא את זה להתפשטות באיברים, זה, כן, איך אומרים, צריך גשר ענק בין הידעת, כן, והשבות אל לבביך, כן, הידיעה והשבה אל הלב הם שתי עולמות, ומי השבה אל הלב? לחיות את זה באיברים. ו כאן זה נוגע לנו, שלא רק דברי תורה שאנחנו עומדים לחיות איתם, אלא אפילו דברים שהקדוש ברוך הוא מגלה לנו בעולם הזה בצורה לא מוגדרת, ואנחנו מתבוננים ומבינים את ההבנות האלה, הן צריכות לגרום לנו לתזוזה, הן אמורים לגרום לנו להתקדם בחיים, לעשות עם זה משהו. ובהצטרף היראה ואהבה מן המידות, כשהאדם מצרף אל התובנה הזאת שהוא הבין, מתוך ההתבוננות בעולם, בכל שהוא שמע, היה פה אותיות, הוא נתן להם נקודות, הוא הבין אותם, ואז הוא רואה את התגלות כבוד השם, הוא מבין תובנה של קדושה, של תורה, שהשכינה הקדושה השמיעה לו באופן של קול, והוא הוסיף לזה את הצורה של הדיבור, ואז הוא מצרף לזה את המידות אהבה ויראה, כי הם הגדפין, נכון? הם כנפיים אהבה ויראה, שהם פרחים לילה, יכולים להעלות את הדבר. דבר, להעלות אותיות המחשבה, להעלות אותם. מי חכם ישמור אלה, אומר מנדלה. והתבונן תמיד באותיות מחשבתו. כשאדם יתבונן בכל דבר שצף ועולה לו במחשבה, כל תובנה שהוא ראה, שהוא הבין של משהו, מחשבה, בשוכבו על משכבו, או כשהוא הולך ברחוב, או כשהוא אפילו קורא עיתון, בסדר? פתאום יש פה איזה משהו מעניין, הוא אמר, תתבונן, תעצור ותתבונן, מי חכם ישמור אלה לזכור את הדבר הזה, ויתבונן תמיד באותיות מחשבתו, ייחוד קודש בריחו ושכינתי מדברים מתוך גרונו ומחשבתו. זאת אומרת, לקחת את המקום הזה, יש את הגרון שממנו עולה, כן, הכל, וזה כך זה גם בתהליכי מחשבה, יש איזשהו משהו מופשט שמגיע, שהוא קרא לוג ומוגדר, וכשאני בא ומגדיר את הדברים אל הקדושה, אני בעצם לוקח את הכל ונותן לו אותיות של דיבור, לוקח את האותיות ונותן להם ניקוד, הוא עושה ייחוד קודש בריחו ושכינתי, מיד, כן, לקחת את הדבר הזה, יגיע אליו היראה וההכנעה, בסדר, זה לשון הרמב"ם במוירה, ש... רמות ציטט בתחילת השולחן ארוך, ואהבתו התברך והשמחה מזה, הנקרא פנים בפנים. אז האדם זוכה לעמוד במצב של פנים בפנים מול הקדוש ברוך הוא. כביכול, הקדוש ברוך הוא מדבר אליו, והאדם מקבל את האור. כן? כששני אנשים מדברים פנים בפנים, זה לא לשמוע דרך החוירוב באיזשהו אופן עקיף, אלא לשמוע באופן ישיר. וכשאדם מסובב את הפנים שלו לעמוד מול השם, ולשמוע ולהתבונן בכל דבר שקורה בחיים, בכל הרמוזים, כן? יש על זה הרבה בספרי חסידות, אם זה ליקוטי מוהר"ן תרנ"ד ד' ועוד, הרבה מאוד. בלתן נדבר על זה ועוד, ליישר את עצמו מול השם ולהקשיב למה שהקדוש ברוך הוא מספר לי על ידי המון המון דברים שקורים בחיים, וכל דבר כזה כשאני עוצר, מתבונן וחושב על מה שקורה ומנסה להבין, אני עושה ייחוד קדשו בריחו ושכינתי, ואז קורה הדברים שהיו עד היום מים תחתונים, הם היו נפולים, בסדר? הם היו מיינוק מלמטה, אבל הם מבקשים לעלות לשורשם, ולכן הם באים אליי כאדם, כי אני כאדם שיש לו את הכוח של אדמה לעליון, למרות שאני אפר מן האדמה, כן, ואני אדום רגליו של הקדוש ברוך הוא בעולם הזה, אני יכול על ידי העבודה הפנימית שלי לקחת את הרעיונות האלה ולפרש אותם לקדושה, ואז, וזהו עליות העולמות על ידי גדפין, על ידי הכנפיים האלה, עירה ואהבה, להחזירם את האורות האלה שהיו למטה והיו נפולים והגיעו אליי בדרך לא ישרה ודרך עקיפה, להחזירם פנים בפנים מפני פחד השם והדר גאונו, כן, מפני פחד השם, כן, יש פה גילוי פנים, ואז ולדבקה בו, להתחבר אל הקדוש ברוך הוא, אני דבק בשכינה ויחד איתי כל מה שחוויתי, ראיתי, שמעתי, חשבתי, כל הדברים ביחד על ידי המחשבה מחברתו הקודש עם השכינה. בסדר? השכינה מדברת, מגלה דברים בעולם, היא נמצאת בתוך גלותם. השוכן איתם בתוך גלותם, זה הבחינה של שכינה שנמצאת עם עם ישראל בגלות. וכשאדם רחמנא ליצלן מישראל צריך להסתובב בין גויים ולשמוע את לשונות הגויים, אז השכינה הקדושה מתגלגלת ואיכן אלוקיך בכרך גדול שברומי, ונמצא איתו במקומות האלה. ואז כשהאדם לוקח את הדבר הזה, מכניס את זה אל התפילה, הוא מתפלל על זה עם הקדוש ברוך הוא. בסדר? כמו למדנו את הסוגיה הזאת של תפילה, שהיא בעצם לקחת את כל הדברים הפשוטים והחומריים והגסים והנמוכים שקורים לנו בחיים, ולהכריז בתפילה שהקדוש ברוך הוא מנהל את זה. לא רק גם את זה, את זה, הוא מנהל, הוא עושה הכל. ואז אנחנו מחברים על ידי המחשבה שלנו, על ידי התפילה שלנו, אנחנו מחברים את הקודש עם השכינה בכל הדברים האלה שכביכול ירדו למטה והיו נמוכים כל כך, שגם הם חלק מהקדושה. ואחרי עלייתו למעלה מהעולם, זה כבר גם למדנו בפרי אורץ, שכשאדם עושה את העבודה הזאת ומחבר את כל מה שקורה בעולם על הקדוש ברוך הוא, ויגזר עומר ויקם, יש לו את הכוח גם לשנות את הטבע, כמאמר צדיק מושל בעירת אלוקים, אבל אין זה כי אם בית אלוקים, אומר הדרך היחידה, כן, שבה האדם תופס את העולם ומתקן אותו, זה על ידי, מתקן אותו גם במובן של המשמעות הפיזית, מישהו חולה, להמשיך לו רפואה, מישהו צריך פרנסה, להמשיך לו כסף, שפע של מה שהוא צריך, להמשיך, מה שצריך, המשכות לבני אדם, קורה על ידי זה. כשהבן אדם מדבר איתי, אני שומע התעוררות וחיזוק וקדושה ובאמונה. ואז אני לוקח את הסיטואציה הזאת, שגם היא בעצם כל קדוש שמגיע מהשכינה הקדושה ומתגלה בעולם, למרות שכרגע זה מהאינוקבין, למרות שכרגע זה מים תחתונים שרק באינן למה וכל רוצות להתקרב למלך. ואני, כאדם, ולא משנה מי אני ומה אני ומה עשיתי עד היום, ההפך, מה שעשיתי אולי תורם יותר, שלוקח את עצמי עם המציאות הזאת שעכשיו שמעתי אותה, שהיא לא חייבת להיות צרה שלי, יכולה להיות גם צרה של מישהו אחר, ומעמיד אותה לפני השם יתברך, שומע בזה הפקת לקחים, בסדר? אני לומד מזה לקרב את עצמי אליו, מה קורה אז לכל הקדוש שהגיע פה בצורה של מחלה של פלוני? הוא מגיע לתיקון. הוא עולה על ידי הגד פינה ירא ואהבה. והיות והוא באמת שורשו בקודש, אז ממילא משתנה המציאות בעולם הזה, שעד עכשיו הייתה במקום של ריחוק, רחמנה ליצלן מהשם יתברך, ועצביהם כסף וזהב, ומקום של עצבות וקושי, גם היא נמתקת ונתקנת, על ידי האין זה כי עם בית אלוקים, הם האותיות מחשבתו, שיעשה אותה, כמה שהיא נמוכה, לבית אלוקים, הוא כלי מחזיק ברכה. בסדר? יש פה כוח עצום, שאדם לוקח מציאויות בעולם, שהן כביכול רחוקות מהקדושה, ועל ידי זה שהוא עצמו מתחזק מהם, על ידי הכוח של ההתבוננות הזאת, הוא מצליח לרומם אותה. אולי זה גם, נחבר את זה לסיפור של הרבי רבי אלימלך מליז'נסק, שסיפרנו כבר כמה פעמים, שפעם אחת הוא אמר שמה רבי אלימלך סיפר על עצמו, מה הוא מרגיש כשמגיע יהודי ואומר לו, אשתי מקשה ללד, הבן שלי חולה או דברים כאלה. אומר, מה שאני שומע שבן אדם אומר לי זה, אלימלך, כמה עבירות אתה עושה? תפסיק כבר, תראה, האישה הזאת מקשה ללד. והבן אדם כאילו אומר לו, תפסיק כבר אלימלך לעשות עבירות. בגלל העבירות שלך עכשיו אשתי מקשה ללד. מישהו בא ואומר, בוכה על זה שאין לו פרנסה וזה כמה זה קשה לו והפריץ רוצה לזרוק אותו לבור. רבי אלימלך אומר, אני שומע שאומר לי, אלימלך, תפסיק כבר, תתעורר כבר לחזור בתשובה, תתחיל להתפלל כמו שצריך, תתחיל ללמוד כמו שצריך, תראה כמה אני סובל בגלל העבירות שלך. כך סיפר רבי אלימלך על עצמו, שזה מה שהוא מרגיש כל פעם שיהודים באים לבקש ממנו ברכה, באים לבקש ממנו שיתפלל בשבילם. עכשיו, שימו לב, אני לא רואה, יש הרבה יותר עומק מזה, אבל לפחות בשלב שנוגע לנו פה. ברגע שרבי אלימלך, ואגב אנחנו גם יכולים לעשות את זה, בסדר? זה נוגע גם אלינו. ששומעים על צרה של יהודי ומבינים שזה קשור אליי, זה קשור אליי כי אני צריך להתחזק בתפילה, כי אני צריך להתחזק באמונה, כי אני צריך לעבוד על עצמי. מה קורה לעובדה הזאת, למציאס הזאת שקיימת בעולם, שההוא חולה? זה נכנס אל הקדושה, זה גורם להתעוררות קדושה, זה בעיקרון אור קדוש, כי אין דבר בעולם שהוא לא אור קדוש, אבל האור הקדוש הזה נמצא באופן של מים האלה, הם נחלקו, הם ירדו למטה, והם מים תחתוינים, ומים נוקבין, אבל המים נוקבין האלה עכשיו הצליחו לעלות ולעורר, ואז יורד המים תחורין, מגיע השפע, עד מים תחתוינים האלה דבקים ועולים למעלה, לדוב קובוי, וממילא נמשך את הישועה לאותו אדם במה שהוא צריך. וזהו, מסביר מנדלה, אין האישה קורטת ברית אלא למי שעושה אותה כלי. הגמור, בסנהדרין דף חוב בייס עומד בייס. כן, שהאישה קורטת ברית למי שעושה אותה כלי, נישואין ראשונים, אבל האישה, מסביר מנדלה, שהיא השכינה. כידוע שהמים נוקבין הוא הכלי, והבנים הם המים נוקבין לאימם, זה מבואר באריזה, זה גם בעץ חיים, בשערה הקדומה, זה יותר בהרחבה, שיש כוח כזה של המים נוקבין, הילדים בעצם מעוררים אצל ההורים את הרצון להתגלות בעולם, זה הרוח חדשות בגבו, בשער טל בעץ חיים, שיש את הכוח הזה של מתעורר, כן, רצון, זה, הגבר נותן, כן, הזוכר נותן לנקבו אפשרות לעורר את הרצון אצלו, על ידי המים נוקבין שרוצים לעלות, לעלות, אומר, ושהוא מחשבה טובה מצטרף למעשה כלים עם אויסייס המחשובה. אומר, מה שגורם לכלי, אמרנו שהרי זה הופך להיות, כן, כלי מחזיק ברוכו, על ידי שהאדם חושב את המחשבה, נותן דיבור לכל, נותן ניקוד לאותיות, בסדר, לדברים שהוא שומע, לדברים שהוא חווה בחיים, הוא הופך את אותו דבר עצמו, את המחלה, את הצרה, את הדבר שקרה בעולם, לא חייב להיות דבר רע, יכול להיות גם דברים סתם, סתמיים, או דברים טובים שקורים בעולם. כשאדם מתבונן בהם בצורה הנכונה, הוא הופך אותם לבית אלוקים, הוא הופך אותם לכלי מחזיק ברכה, בית אלוקים, שימו לב, בית, שהוא בעצם בית בעולם, גשמי, לחלוטין, מקום פה בעולם, שהופך להיות בית אלוקים, בית שבו אלוקים יכול לשכון. זה הסוד של בית המקדש. אין זה כי אם בית אלוקים וזה שער השמיים. זאת אומרת, יכול להיות מקום, באוי לו מה זה, במים תחתוינים, במקום הנמוך, שהופך להיות כלי מחזיק ברכה. בסדר? כלי מחזיק ברכה. איך הוא נהיה כלי מחזיק ברכה? על ידי כוח המחשבה של האדם. וזהו, אין אישה קורטת ברית, אלא למי שעושה אותה כלי. השכינה הקדושה מתחברת למי? כן, קורטת ברית ובאה לשכון בתוך בני ישראל בצורה של בית מקדש, בצורה של השראת השכינה בשלמות, למי שעושה אותה כלי, למי שלוקח את הדברים האלה, שהם כרגע כל בלי דיבור, וכל בלי דיבור אין לו יכולת להתגלות בעולם, ונותן לו את יכולת הדיבור, האותיות בפני עצמם לא מגלים. רק מה כשהאדם נותן להם את הניקוד? זאת אומרת, האדם נמצא כאן במקום שבו הוא יכול לקחת מקום שמסוגל להיות בית אלוקים. הוא יכול להיות בפוטנציאל כלי מחזיק ברכה, אבל כרגע הוא לא. כי יש לו את הכל, יש לו את האותיות, אבל אין את הניקוד. והאדם נותן את הניקוד לאותיות, בכוח המחשבה שלו, בכוח הדבקות שלו, על ידי הכנפיים שהוא צרף אל המחשבה הזאת. ואז זה הופך להיות בית אלוקים, זה הופך להיות כלים החזיק ברכה. וכאן, כן, הוא בעצם, בא רבי מנדלה ומסביר, שימו לב, השכינה התחילה את התהליך, כי היא השמיע את הקול שהגיע אל האדם, והאדם נתן לקול הזה דיבור. האדם הגדיר את הקול הזה, הוא בתוך המציאות הזאת שהוא ראה, שמע, חווה, הגדיר דברים כקדושה, הוא ראה בהם את הקדושה שבהם. ואז אחרי שהוא ראה בהם את הקדושה שבהם, הם בעצם עכשיו נהיה המקום עצמו, כולו בית אלוקים. בהשראת השכינה לעולם נבנה בית המקדש בימיו. תראו את הלשון, איך מנדלה אומר את זה, שאותיות מחשבתו שיעשה אותה בית אלוקים הוא כלי מחזיק ברכה, וזהו אין אישה קוראתת ברית אלא למי שעושה אותה כלי שהיא השכינה. כידוע שהמים נוקבין הוא הכלי, והבנים הם המים נוקבין לאימם. זאת אומרת, יש פה התחלה, כן, הבנים, שזה בעצם משהו שמגיע מהאבא, אבל הם עולים כמים נוקבין, ואז בא השפע ומגיע המים דחורין, שהיא מחשבה טובה המצטרף למעשה כלים הם האותיות המחשבה. בסדר? מה שאין, כן, טוב, פה הוא אומר גם מצד שני, אדם שחי בעולם, קורה לו המון דברים, הקדוש ברוך הוא משמיע לו המון רמזים, אבל הבן אדם עוצם עיניים, סותם אוזניים, לא שם לב, הוא סתם רואה המון דברים, קרו, הוא לא מחפש בתוך הדברים שקורים, איפה הקדוש ברוך הוא מדבר איתי? מה השכינה הקדושה משמיעה לי? למה יש פה התעוררות של קדושה, של טוב, של התחזקות, בתוך הדברים האלה שכאילו סתם קורים בעולם? מה שאין כמי שאינו משגיח על מחשבתו ואותיותיו ונקודותיו. בסדר? הוא לא עובד. במה ידבר אחרי התפשטו מגופו והיעדר כלי הדיבור מאימו הקלה ונפסד? אומר, בן אדם שחי גשמי, הגשמיות הולכת ונעלמת. אומר, אין לו חיבור אל הקדושה באמת. הרמב״ם ביסוד התורה מגדיר את זה שיש לנו חומר וצורה. החומר זה החומר האנושי, והחומר האנושי הוא קלה ונפסד. אבל יש חוץ מזה גם כן את הצורה, ואת הצורה האדם קונה על ידי הבחירות שלו, על ידי הצורה שהוא בא ומתבונן, מסתכל על העולם וחווה את העולם וחי את העולם. הצורה היא נצחית, וגם כשהחומר קלה, הצורה ממשיכה לקבל את השכר לעולם הבא. בסדר? לא ניכנס כעת להגדרות של נשמה, כי יש פה הבדלים קלים בין לשון הרמב״ם ללשון המקובלת אצלנו, לא ניכנס לזה, אבל ככה זה עובד. הצורה היא היכולת לקבל. מי שמשגיח על מחשבתו, אותיותיו ונקודותיו, הוא נותן צורה לחומר. הוא בעצם לא רואה את החומר, כן, זה העבודה של הפועל. יש לך חומר, פועל, צורה ותכלית. החומר מתהפך לצורה, מקבל צורה, לפי איך שהפועל מחליט, לפי התכלית שהוא רואה מול העיניים. בסדר? יש לך חומר וצורה, זה הגשמי, קורה בגשמי, הפועל והתכלית, זה קורה בפועל. האדם שכוח הפועל בנפעל נותן לחומר את הצורה המסוימת הזאת. אדם שעושה את העבודה הזאת, משגיח על מחשבתו, אותיותיו ונקודותיו, נותן צורה לחומר. אבל מי שאין, אין כן, מי שאינו משגיח על מחשבתו, אותיותיו ונקודותיו, אומר, אין לו צורה. וברגע שאין לו צורה, במה ידבר אחרי התפשטו מגופו והיעדר כלי הדיבור מאימו הקלה ונפסד? וכל שכן, אם האדם רחמנא ליצלן אפילו מוריד את כוח, נותן צורה לא נכונה לדברים, לוקח חומר מסוים ומוריד אותו, כל שכן אם דיבורו גם כן מגושם וגופני להנאתו וטובתו, חושב רק על זה, תמה תמה יקרא. הוא קורא תומעה, הוא מגדיר תומעה לדברים, כי הוא מוריד את החומר, כי כל שולחנות מלאו כי צועה בלי מקום. שלושה שאכלו והם בעיניהם דברי תורה, הוא אוכל, הוא נהנה מהעולם, ומוריד את האורות הקדושים שנמצאים בתוך הדברים לדרגה נמוכה שמשמו. כלל הדמילתא, כלל הדברים, אומר רב מנדלה, שכל ימי חיי הבלו של אדם צריך להרגיל את עצמו, להשתמש בכל כוחותיו הפנימיים לשם שמיים. מה הם הכוחות הפנימיים? הם המידותיו. וליבו, ואין שכלו ומחשבתו. בסדר? אין שכלו זה שהוא מסתכל על דברים, מחשבה שהוא כבר מגדיר את זה כמו שהוא מגדיר מקודם כאותיות, וזה המידות והלב, בכדי שיוכל לאדם כזה שהוא מתייחס לכוחות של השם שמיים, הוא רואה שמה שקורה סביבו זה הכל חלק ממערכת של קדושה, והוא מנסה לחפש את הקדושה בכל הדברים, בכדי שיוכל להיקרא אדם שלם בכל דרכיו אחרי ייפרד הגוף מעימו. זאת אומרת, גם אחרי זה האדם ממשיך לחיות, ממשיך להתקרב אל הקדושה, לשאת ולתת ולילך על ידי מידותיו, ולדבר ולחשוב ולראות על ידי מחשבתו ואין שכלו. כמה שהאדם יותר נמצא בהסתכלות לשם שמיים הזאת, החיים פה בעולם הזה הם דבר זמני בהחלט, והוא חי ברמה הרבה יותר גבוהה לאורך זמן, כן, עד שמי שמיים. חוזר עכשיו רב מנדלה, אגב, אם שמתם לב, פה הגדיר לנו רב מנדלה את העבודה של בית המקדש. בסדר? האדם, התפקיד שלו להיות מקדש, להיות היכל, להיות בשביל השכינה הקדושה, הכלי הזה בעולם שהוא היכל, שהם עדנות, שהוא תופס מציאות בעולם ומגלה את הקדוש ברוך הוא בתוך המציאות הזאת. ואז כשהאדם עושה את העבודה להיות היכל ולהיות מקדש ולהיות משכן לקדוש ברוך הוא, יכול גם להתגלות, השכינה קורטת ברית למי שעשה הכלי, כן, האישה קורטת ברית, ואז יש גם משכן ומקדש בעולם שהוא על זמני, שהוא נצחי, כי הנצחיות הזאת הובאה לעולם על ידי האדם הזה שחי באופן של נצחיות, חי באופן של הקדוש ברוך הוא נמצא מעל הכל, הצורה קיימת מעבר לחומר, ואז באמת יש גילוי של בית המקדש בעולם. הצער והכאב שאנחנו חווים היום בעולם מגיע ממקום כזה, כי חסר לנו ההסתכלות על מה שקורה היום, ולכן אומרים לנו כי השם הוגע על רוב פשעיה, בגלל שאנחנו היום פושעים, עצלנים, כן, בלשון חזל, ולא רואים את המציאות האמיתית של העולם, לכן הוגה, לכן אנחנו חיים במצב של צער. תתבוננו מה יכול להיות על מה שבעיקרון, בפוטנציאל יש לנו אפילו היום, אם אנחנו נתבונן במה שקורה ונתבונן בקולות שנשמעים בעולם ונבין אותם ונגדיר אותם בצורה הנכונה, אז באמת יחזור באמת העניין בשלמות. זה לא צער, זאת מרירות שאמורה לדחוף אותנו קדימה, להביא אותנו למקום שבו נתבונן יותר על החיים. עכשיו הוא התחיל רב מנדלי עם שתי מאמרי חז"ל, על והיה אם שמוע תשמעו, כן, אם שמוע תשמעו, אם שמוע בישן תשמע בחדש, שלא כמידת הקדוש ברוך הוא מידת בשר ודם, שכלי ריקן וכלי מלא. והמאמר חז"ל הראשון שאיתו הרב פתח היה, כל הנביאים התנבאו בכה ומשה רבינו מתנבא בזה, וידבר משה ראשי המטות, זה הדבר אשר ציווה שם. כעת יבוא רב מנדלי להסביר את שתי החלקים האלה. אמר וזהו והיה אם שמוע תשמעו. טוב, מה זה שמוע? הוא אומר, הלשון של שמוע, כבר כמה פעמים הוא הזכיר את הפסוק הזה, זה לשון אספה, כמו וישמע שאול את העם. נכון, זה גם חוזר על עצמו, יש לנו את זה בתפילת מוסף, בכתר, יש לנו, אנחנו אומרים של, והוא ישמיענו ברחמיו שנית לעיני כל חי. כן? והוא ישמיענו. מה הכוונה והוא ישמיענו ברחמיו שנית? הראשונים מסבירים, הכוונה יאסוף אותנו, יקבץ את עם ישראל יחד, זה נקרא הוא ישמיענו ברחמיו שנית לעיני כל חי. ולכן ישמע, וישמע שאול את העם, אסף אותם. גם בפרשת תצווה מאמר ב' הסביר רב מנדלי שזה שמע ישראל, לאסוף את כל הכוחות ואת ההרגשות אל השורש שבלב ולייחד אותם עם השם יתברך. אז הוא אומר, ולכן גם לשון ייחוד, כן? כמו ישמעי לי, ישמעי לי, כן? שזה לשון ייחוד וזיווג. הוא אומר, וזה והיה אם שמוע תשמעו, אם אדם בקי ורגיל הוא בעבודת השם לעשות ייחוד קודש הבריך הוא שכינתי על ידי אותיות מחשבתו והחיות שבתוכו, אדם שיודע את הכוח לעשות שמה, לעשות ייחוד, לקחת דברים שנראים בהתחלה נפרדים ולייחד אותם ולזווג אותם, לחבר אותם, לראות דברים שנראים כל אחד סיפור נפרד, מה הקשר ממה שקרה היום בצהריים, מה שקרה בערב, מה הקשר מן הדבר הזה שמעתי לדבר השני ששמעתי. ואם בן אדם מסתכל על זה ממבט של הקדוש ברוך הוא מדבר איתי משהו, אז רגע, הוא אמר לי קודם את זה ואחר כך את זה, יש קשר בין הדברים, כל הדברים האלה מנסים לכוון אותי אל מקום מסוים, אל בחירה מסוימת, אל הסתכלות מסוימת, אל תובנה מסוימת. ואז הוא אוסף את הדברים יחד, עושה ייחוד קודש הבריך הוא שכינתי על ידי אותיות מחשבתו והחיות שבתוכו, כשהוא נותן נקודות לאותיות, הוא נותן חיות למילים, ישמע, אז ממילא הקדוש ברוך הוא ייתן לו עוד, ישמע מחדש. עכשיו, כשבן אדם לוקח את המים נוקבין, מעלה אותם למעלה, יורד למטה, ואז מתעורר עוד יותר רצון לעלות מלמעלה, על ידי מים נוקבין חדשים, הבאים במוחו ומחשבתו תמיד. והיה אם שמוע תשמע, כמה שאתה תצמיד את עצמך למהלך הזה, של לנסות להבין את הרמזים, אשרי המדבר אל אוזן שומעת. כשאתה שומע, יש עם מי לדבר, והאדם מקבל יותר ויותר ויותר, עד כדי כך שמחשבות שנופלות לו בראש, הן גדר של נבואה, כמו שנבואה בדגל מחנה אפרים בפרשת שלח, בפרשת ציצית, יש גדר של נבואה במחשבות שנופלות לאדם לראש. וכמה שהאדם עובד על זה, זה הולך וגדל. וזהו שלא כמידת הקדוש ברוך הוא מידת בשר ודם. שמידת בשר ודם, אם יש לך ריקן מחזיק, מלא אינו מחזיק. מה שאין כמידת הקדוש ברוך הוא, הם הכלים הרוחניים, אותיות המחשבה, שאינם נעשים כלים על ידי מלאם כבוד השם, ומים נוקבין המתבקשים לשורש חיותם, הוא שעושה אותם כלי בית השם, כלי מחזיק ברכה וחיות הקודש. זאת אומרת, פה בקדושה, הכלי עצמו הוא גם אור. עוד פעם, זה דרגות שונות של אור, האור של הכלי והאור שהאור שממלא את הכלי, אבל הכלי עצמו הוא אור. ולמדנו מקודם שאיך הכלים נעשים כלים, שמים נוקבים, כן, שעולים למעלה, והאדם נותן להם מילים והגדרות, ואז הם נהיים כלי מחזיק ברכה. אז העולם נהיה בית אלוקים, אין זה כי אם בית אלוקים וזה שער השמיים. על ידי התפיסה של האדם שרואה ומבין את הדבר הזה, כן, יעקב הופך את המקום הזה לבית אלוקים, כן, יעקב כראו בית, ומאז הוא בית אלוקים, בניגוד להר ושדה שהיה עד היום. למרות שיעקב מרגיש מה נורא המקום הזה, אם ידעתי לא ישנתי, אבל הוא שם בשינה שלו הפך את המקום הזה לבית אלוקים. והבית אלוקים, הכלי עצמו הוא בעצם מילוי של אור. הכלי הזה נעשה על ידי שאדם מתבונן במה שקורה ונותן לו את ההגדרה, אז זה הופך להיות כלי, ולכן זה כלי מלא מחזיק. יש פה אור שמגיע, וכמה שהאדם תופס את האור הזה, לא מרוקן אותו, אלא תופס את האור הזה ומגדיר אותו, על ידי זה הוא נהיה כלי שיכול לקבל. והוא עניין כל הנביאים שנתנבאו בקו, שהיא השכינה נקראת דיבור, כמאמר וקו תדבר, קו אמר, קו אמר השם, קו זה תמיד מתבטא אל עניין של דיבור, וכידוע, בהקדמת תיקוני זוהר, בבית עמוד ב', והוא על דרך הנזכר, על ידי אותיות מחשבתו, בהצטרף היראה, וכשדיבור שמצטרף עם העירה, שזה המידה של השכינה, מידת המלכות, ומוסיף עליהם מושט, הוא יש לו מעלה גדולה יותר שיתנבא בזה הדבר, שהוא עניין החיות שבאותיות המחשבה והאהבה. בסדר? אז יש פה תפיסה של המלכות, שזה הבחינה של קו, ויש את הבחינה של המחשבה והאהבה, הדרגה הגבוהה יותר, שזה קורה בעניין הזה של זה. הרב יסביר את זה עוד רגע. אולי קצת קפיצה אחורה. והיה אם שמוע תשמעו. אמרנו, אם שמוע, בסדר? אם האדם שומע את הדברים, מאסף את הדברים, שם לב לפרטים, אז הוא זוכה לתשמעו. אז הוא זוכה כי כלי מלא מחזיק, על די כלי מלא מחזיק, שימו לב מה קורה. חוזרים לבית המקדש. בסדר? אז חוזר בית המקדש, כי בית המקדש הוא בעצם השלב השני, שכשאדם מלא, כן, האדם רואה את כבוד השם בעולם, כבוד השם מלא את המשכן, אז יכול לבוא, הקדוש ברוך הוא, לשרות באוהל מועד, הוא יכול לבוא לשרות במקום שנועדתי לך שם. כמה שאדם בונה צורה בנפשו, הוא בונה צורה בעולם, ובצורה הזאת יכול לבוא, יכולה לבוא ולשכון הצורה הנצחית, השכינה ששוכנת על בני ישראל בכללות. עכשיו, את הדבר הזה יש לך, שכינה ששורה בבני ישראל, זה קו, בסדר? בצורה של דמיון, בצורה של ככה, כמו זה, ויש צורה של זה, זה הדבר, וזה דרגות שונות. מנדלי יבוא ויסביר את זה, אומר, כי משה היה פרוש מן האישה, משה היה בדרגה גבוהה יותר, אישה היא נקראת כלי והיכל, וכל האותיות, וכן, וכל הבחינה הזאת. ולכן לאדם יש באמת את העבודה הזאת להידבק עם השכינה הקדושה, ולכן הוא צריך באמת גם כן להיות נשוי בגשמי בעולם הזה. אבל אצל משה רבינו, שהוא היה בדרגה שפעל למעלה, כן, כבר בעלה, כן, למטרונית, בדרגה גבוהה יותר, אז הוא היה במצב כזה של, כן, זה גם ההבדל במשה ואהרון, כן, אהרון תמיד עסוק בנושא הזה של שלום בית, כמו שאומרים חז"ל, כל כך הרבה זוגות לחבר אותם ביחד, ונקראו כל הילדים אהרון על שמו, כי זה העבודה של אהרון הכהן. משה רבינו נמצא במקום שהוא פרוש מן האישה, ואתה פה עמוד עמדי, הוא בדרגה גבוהה יותר, ולכן פרוש מן האישה, כלי היכל שהם האותיות, וכל דביקותו הוא נמצא בדרגה גבוהה יותר, בחיות שבתוכו, היה בחיות שבתוכו, בתוך האותיות והכלים, הנקרא זה, כמספר י' ב', עוד ו', ו' מרמז על וו דה שם הוויה, ולא על ה' של, כמו שאמרנו, השכינה רומזת, היכל על ה' אחרונה של שם הוויה, ה' כל. ומשה רבינו נמצא בבחינה של זה, כמשפר וו, 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 כן, וו במילוי של שם בן, ושם הוא זוכה באמת בבחינה כזאת. כמבואר בספרי המקובלים, מסביר באמת מה עומק הדבר. הוא אומר שכמבואר בספרי המקובלים, שבכל דבר יש עולם, שנה, נפש, כך בספר יצירה, זה בעצם עולם, זה המקום, השנה, זה הזמן, והנפש זה החיות של הדבר, האדם בדרך כלל, החיות של הדבר. החלוקה ביניהם, אומר, עולם הוא השטח, בסדר? השטח, כפשוטו, השטח שאנחנו נמצאים בו, זה הכלי המקבל. שנה, זה המוקוים האמיתי, היום בביור הגרו לברוכס, על כל הקובע המקום לתפילתו, שיש שתי סוגי נוק, ונוק אחת צריכה להתקלל עם האדם, זה האישה. זכר ונקבה, ויש את הנוקה האמיתית, שזה המקום שבו האדם נמצא, זה הבחינה של אוילום, שזה מקבל, הוא כלי המקבל, כל מהותו מקבל. שנה הוא הזמן, כמובן, נפש זה אדם, זה הוא החיות שבתוכו, כן? העולם והזמן אין להם משמעות בלי הנפש, החיות שבדבר, שזה האדם שנותן את המשמעות לקיום, הוא באחרון למעשה בראשית, כי הוא בעצם נותן את המשמעות לכל הסיפור הזה. והוא עניין שבכל דבר, הוא אומר, כל דבר אתה יכול לראות בו את העולם שנה נפש שבו, כל חפץ שיש בעולם, יש פה את מהותו וכמותו ואיכותו. מהות, כמות ואיכות, הוא יסביר את זה בהמשך, מה? מהות זה מהו, כן, מה זה הדבר הזה, כמות זה כמה הדבר הזה, כמות, ואיכות זה איך הדבר הזה, בסדר? איך הדבר הזה פועל, זה כמות, מהות ואיכות. עכשיו, מהות זה עניין העצמות והחיות, מהות זה נפש, בסדר? זה מה זה הדבר, זה הנפש של הדבר, ההגדרה של הדבר, זה פלסטיק, יפה שזה פלסטיק, אבל מה זה הפלסטיק הזה, בסדר? זה נעשה מפלסטיק, אבל זה לא פלסטיק, זה משהו אחר, זה יכול להיות סכין, זה יכול להיות מזלג, זה יכול להיות אלף דברים, אבל מה זה, כן? מה זה הדבר הזה? זה העצמות והחיות של הדבר. איכות הוא עניין העולם, זה הכלי המקבל, איך הסכין הזאת נעשתה, היא נעשתה מפלסטיק, ממתכת, מאלומיניום או ממה שלא יהיה, וכמות הוא זמן, כן? כמה הדבר הזה נעשה, באיזה זמן זה נעשה, זה הבחינה של עולם, נפש, שנה, עולם שנה הנפש. עכשיו, והנה, המהות הוא החיות שבתוך האיכות. בסדר? הכלי נעשה איך על ידי חומר מסוים, אבל הצורה של הדבר, המהות של הדבר, המה זה הדבר הזה. אגב, יש בריחות מה זה מהות ואיכות. אנחנו הולכים פה עם איך שרב מנדל מסביר את זה, אבל ספרים אחרים זה מוסבר קצת אחרת. בכל אופן, כך רב מנדל מסביר את זה כאן. המהות הוא החיות שבתוך האיכות, והאיכות והאיך, כן? איך הדבר הזה מתחלק לכמה? בסדר? שהוא עניין האותיות והחיות שבתוכן. האותיות הם המהות, הם לא המהות, הם האיכות של הדבר, והכמות של הדבר. אבל המהות של הדבר זה הניקוד של הדבר, בסדר? מה הדבר הזה אומר? יש פה שלוש אותיות, מה הן אומרות? אם אתה לא מבין את השפה, לא הבנת מה המילים האלה אומרות. יש לך איך, יש לך כמה, אבל אין לך את המה, מה הדבר הזה בעצמו. והנה על שאלת מהות, כשאומר מהו, על השאלה, כשאתה אומר מה, אתה אומר שייך לומר זה. זה אתה מדבר על המה, על הדבר בעצמו. על שאלת האיכות, כשאתה שואל, שאומר איך, 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 שייך להשיב, ככה. איך, ככה, מה זה? בסדר, תחשבו על זה, זה די פשוט. לכן, כל הנביאים, מה הם בעצם מדברים? הם מדברים על האיך. והיות והם מדברים על האיך, הם מתנבאו בכו. משה רבינו לא רק מדבר על האיך, הוא מדבר על המה. והיות והוא מדבר על המה, מוסיף עליהם משה שנתנבא בזה. ממעלה למטה, דרך כה, כמאמר זה הדבר, כי הדבר נקרא שכינה, והוא רואה את זה הדבר, הוא מדבר על הדבר בעצמו, על המהות של הדבר, בסדר? הוא עסוק בנקודות של הדבר, בדבר בעצמו. לכן פה אל פה אדבר בו, הוא עומד מצב של פנים אל פנים, שהוא החיות שבתוכו, האהבה והשמחה נקראת פנים בפנים, במראה ולא בחידות, שנתנבא בזה, כאדם שמראה בעצם נבואה, בכל הוא עניין חידה. בסדר? אתה לא מדבר על הדבר בעצמו, אתה מדבר מסביב לדבר, ומתוך זה מנסה להבין את הדבר, זה חידה. ולכן כשאני מדבר על האיך של הדבר, על האיכות שבדבר, אז זה ככה, זה ככה, בצורה של דמיון, כן? בצורה שאני מדמה את זה למשהו אחר, אני מנסה להבין מתוך הצורה החיצוני של הדבר, למה הדבר הזה משמש, מהו הדבר הזה. כן? אבל המה, משה רבינו מדבר על המהות עצמה. וכל הנביאים היו מתבטלים מפני היראה, ומשה היה עומד על עומדו, שמידתו היא אהבה. היות והם תופסים תמיד דרך המלכות, שהמידה שלה היא יראה, לעומת התפארת, שהמידה שלה היא אהבה, ולכן הם, היות והם מדברים על הכו, הם מדברים על האיך, אז כשהם תופסים ככה, אז הם מתבטלים בפני הדבר, כי אני לא יודע מהו, כן? ולא, האנשים מאשר היו איתי לא ראו את המראה, ולכן ונפלו על פניהם. זאת אומרת, כמה שאני פחות מבין את מה שקורה, אני יותר ירא מהדבר הזה, אז אני מבין שזה משהו מעליי שאני לא לגמרי מבין אותו. ולכן עומדים ביראה גדולה בפני הדבר, כששואלים איך הדבר הזה, ומתוך האיך, מנסים להבין ככה, ולדמות את הדברים, לנסות להגיע לנקודה שבתוך הדבר. לעומת זאת, משה רבינו, הוא עומד על עומדו, הוא בחינת פנים בפנים, הוא בחינת אהבה, הוא מדבר על זה, הוא רואה מדבר על מהות הדבר. עוד עניין, אומר רב מנדלי, או עניין פה אל פה, אומר, ולהיות הפה נקרא אין שכלו דרגה התחתונה מן ההשגה שהוא הדיבור. אמרנו שהפה זה בעצם הדבר שמבטא את כל מה שקורה בפנים, זה בחינת המלכות. והנה, כל הנביאים היה הפה העליון שהוא השכינה, מה חשבה אצלם. הם קיבלו את הדברים באופן של מחשבה, וכך בעצם הוציאו את זה בפה שלהם. אז הפה היה מחובר אל המחשבה, אבל המחשבה הייתה עליונה מהפה. אגב, דברים האלה יהיו מאוד גשמק, לפי דברי רב שואלי דיסקין, במעריל דיסקין, כן, שמגדיר את הדברים. יש את זה גם במאה שילוח וגם באביעזרי, בסדר? במאה שילוח פרשת וירא ובאביעזרי ביסודי התורה. הוא מביא את דברי המעריל דיסקין האלה, המאה שילוח אומר את זה מעצמו, שהנבואה של, לגבי אברהם אבינו, בסדר, עיין שם, דיברנו על זה בהרחבה שם בשיעור ההוא, על מאה שילוח פרשת וירא, אבל נבואה שמשה רבינו היה מקבל היה נבואה של מילים, נבואה ש... קיבלו הנביאים היה רעיון שהם קיבלו לראש והם הוציאו את זה במילים שלהם. ולכן כשמדברים על הפה אצלם, הפה לא באותה רמה של הפה העליון שנותן להם את המחשבה. יש פה שנותן את המחשבה, פה העליון נותן להם את המחשבה באותיות המחשבה כמו שלמדנו לגבי כל דיבור שבבני אדם, ואז הם הבינו את זה והוציאו את זה בשפה שלהם. לא, מה שאין כמשה שהיה דבוק למעלה במחשבתו, הוא נמצא ממש ישר, והפה העליון היה כנגד פיו, הוא מדבר בדבר השם. אז הוא מקבל מילים ואותם ישר הוא אומר, וזהו, משה ידבר, והאלוקים יעננו בקולו של משה, כי משה רבינו נמצא בדרגת הקול הזאת, והוא יכול לדבר על מהות הדבר, ולא רק על איכות וצורת הדבר, ובאמת להשמיע את הדברים בשלמות. טוב, אז מה זה נוגע אלינו, העניין הזה? יש פה קו ויש פה זה, ויש פה איכות ויש פה מהות, והעבודה שלנו בעולם זה בתוך האותיות לתת להם נקודות, בדברים שאנחנו קורא לנו ואנחנו רואים להתבונן בהם ולשמוע איך שהקדוש ברוך הוא מדבר איתנו. כך אנחנו נבנה מקדש בתוכנו, נעשה את עצמנו למשכן, למקום, לכלי, להשראת השכינה, ואז העולם כולו יתוקן ויהיה ראוי באמת להשראת השכינה בשלמות בבניין בית המקדש. השם יעזרנו בקרוב במהרה בימינו.